מחנות שוות כדאי לפרוש לנסוע רחוק אם אין שכל אין דאגות לחיות כאילו אין בעיות החיים זה רק אמונה נעזר תמיד מהיצר הרע לשלום ונשך פוגע במזיד השורי אתה מפחד בן אדם שגילה את מלכות השם בעולם בדרכו הלך קירב רחוקים אשר נותר שבר הפסלים זדמנויות אין סוף בעולם בחרת אחת שעולם כולם ברם וזקה מפנים יקרה לשבת יפרת
ומוצלחת השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם השתבח שמו בכל העולמות כולם הנה יום שלישי פעמיים כי טוב תוכנית שלנו ברוך השם כן להמשיך על עצמו השגחה שלמה ותמיד ירגיש את אור השם יתברך בכל פרט ופרט של החיים אז על מנת שזה יקרה רבנו אומר קודם כל צריך לשבור את התאווה הזאת שנקראת תאוות ממון כי כל זמן שהאדם מונח בתאוות ממון, וכל מוחו, וכל המחשבות שלו, וכל העניינים שלו, כל הזמן עסוקים באיך להרוויח עוד כסף, איך לעשות עוד כסף, איך להרבות עוד הון מכל ההבלים, אזי באמת אי אפשר לו, אדם לא יכול לתפוס בכלל את הקרבת אלוקים, שעל קרבת אלוקים נאמר, ואני קרבת אלוקים לי טוב, זה סימן שאדם רחוק מאוד מלהשיג את השגחת השם יתברך בעולם. כי אם באמת אדם היה בר דעת והיה לו שכל אמיתי והיה לו יישוב הדעת, אז אדם היה יודע שכל פרוטה ופרוטה שיש לו, זה הכל מהשגחתו הפרטי פרטית של השם יתברך, וזה שום דבר פה לא נעשה דרך הטבע. אנחנו צריכים לשבור את המושג הזה של כוחי ועוצם ידי שעשה לי את החיל הזה. שכל הכסף וכל הזהב שייכים רק אל השם יתברך, בדיוק כמו שכתוב, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם צבקות. וכל הפרנסה של האדם תלויה רק ביד השם. וכשאדם יודע שכל הפרנסה תלויה רק ביד השם, אז לא שייך לעשות שום פעולות, יתרות על מנת להרבות בעוד כסף ולהגדיל את ההון ולחשוב איך אני עכשיו יכול להגדיל עוד ועוד את הכסף. הלא שום דבר לא יועיל כי כל מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה, קצובים לו המזונות לכל השנה, מראש השנה ועד סוף השנה, ומה שקצבו לו מן השמיים זה יגיע אליו ממילא. לכן לא שייך שום דבר, שום דבר לא שלנו. אז לכן הכי טוב, וגם אומרים כחמנו, שלח על השם, שלח יעפך על השם והוא יחלקלק. אז יותר טוב לנו למסור את עצמנו לשם יתברך, לסמוך על השם, ולא לחלות את ימינו ושנותינו ברדיפה אחר כסף והממון, אלא את הזמן שלנו, היקר שלנו, אנחנו צריכים לנצל, ממש לנצל, ולתפוס אותו רק לתורה, לתפילה, לעבודת השם יתברך. כי על פי רוב, מי שראשו מונח בתאוות הכסף, בתאוות הממון, אז אין לו זמן בכלל לעבודת השם יתברך, כי הוא כל הזמן רוצה להרבות עוד ועוד ועוד כסף. ואדם שכל הזמן עודף אחרי הכסף, חבל לו לבזבז את הזמן, אני אומר במרכאות כמובן, על תורה, על מצוות, על מעשים טובים, על התקרבות להשם יתברך, שאדם רוצה עוד כסף ועוד עשירות, וזה מה שמרחיק אותו, זה מה שגורם לו לשכוח ולהתנתק מהתכלית הנצחית האמיתית שלו. אבל להפך, כשאדם שובר את התאווה הזאת שנקראת תאוות ממון, ושובר את הרדיפה הזאת, ממש לשבור את הרדיפה הזאת אחר הכסף, אז כבר יש לו זמן לעסוק בתורה, יכול להתפלל כראוי, יכול להתפלל במניין, יכול לעשות פעולות נפלאות בלימוד התורה, שאין דבר ששקול, שלימוד שקול כנגד כל המצוות. ועל ידי הפעולה הזאת, על ידי הפעולות הללו, אדם זוכה למשוך, זוכה לזכות להשגחה העליונה הזאת. ואז בוודאי שיגיע אליו שפע גדול מאוד. אנחנו יכולים לראות את רבנו. רבנו, נחל נובע מכוח חוכמה ואמונה. תראו איזה עשיר גדול רבנו. רבנו שמלמד אותנו תורה ותפילה, תראו איזה עשיר, תראו איזה ירושה עשיר לנו רבנו. תראו את כל מוסדות רבנו, את כל בעלי התשובה, את כל הזורמים לאומן, וכל התומכים והתורמים לרבנו. רבנו זורע צדקות ומצמיח ישועות. ויש כלל, יש כלל גדול שצריך לזכור אותו, כמו שאמרו חכמינו הקדושים. שכל אדם שרודף אחר הגדולה, אז הגדולה בורחת ממנו. אותו דבר לגבי הכבוד, כל אדם שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, וכל מי שבורח מן הגדולה, כל מי שבורח מן הכבוד, אז הכבוד, הגדולה, רודפים אחריו. אותו דבר גם בעניין הכסף. כל מי שרודף אחר הכסף, הכסף בורח ממנו. כל מי שבורח מן הכסף, הכסף רודף אחריו. כי מי ש... רודף כל הזמן אחרי כסף, אחרי השירות, אחרי הכבוד, אז הוא אף פעם אינו משביע את עצמו עם כל מה שיש לו. שלמה המלך אומר בקהלת, אוהב כסף לא יסבע כסף, כי תמיד חסר לו. כשיש לאדם מנה רוצה 200, ועל זה הדרך. ולהפך הגמור מהם זה הצדיקים האמיתיים שמואסים בכסף והם שונאי בצע, והם שונאי בצע באמת, ולכן השם יתברך מזמין להם את כל צורכם בדרך נס ממש, והכסף והממון בא להם לביתם, ומתגלה אצלם ממש ההתגלות הנפלאה של השגחת השם יתברך, שאנשים זוכים להשגחה הזאת, להשגחה פרטי פרטית. איזה אור, איזה הערה, איזו הנאה להידבק בהשם יתברך, והלכת במצוותיו ובדרכיו. רבנו אומר שהעיקר השבירה הזאת של לשבור את התאוות ממון זה על ידי שאדם ייתן צדקה. אנחנו אומרים בשיר השירים, כפה פרסה לעמי וידיה שלחה לאביון. אז בדברים חכמים אומרים, מה זאת אומרת כפה פרסה לעמי וידיה שלחה לאביון? מה ההבדל כאן בין עמי לבין אביון? אז עמי זה אדם שלא מתבייש לבוא עם איזה קופסת פח ולעשות לנו רעש של צדקה צדקה, וכולם יודעים שאותו אדם הוא בא לקבל צדקה, אז כולם יודעים את מעלת וחשיבות הצדקה, זה נותן חצי שקל זה נותן שקל, זה נותן שטר של 20 שקלים, 50 שקלים, על זה הדרך, כל אחד נותן צדקה. מצד שני יש כאן את האביון, מי אותו אביון? אותו אביון הוא ממש אני מרוד, רק שהוא מתבייש לחזר על הפתחים ולהריש לאנשים, לעשות להם רעש של צדקה. אז עכשיו לא צריך לחכות ליום פורים על מנת לקיים את מצוות מתנות לאביונים, אלא זאת מצווה רצופה למשך כל השנה שצריך לקיים אותה תמיד, בכל שעה, בכל זמן, תמיד. אז לא רק לחכות לאלה שבאים עכשיו מבקשים מאיתנו צדקה. אשרי האדם שתמיד יש לו עודף בכיסו, ותמיד בכל מקום הוא נותן את הצדקה לכל מי שמבקש, לכל פונה, לכל דורש. ישנם האנשים שאומרים, ואנחנו מכירים את הסיבות שבגללם אנשים לא רוצים לתת צדקה. הוא יתן לו צדקה, אז הוא משתמש בכסף למטרות לא טובות. זה לא העניין שלנו. כשבא אליך אני מבקש צדקה, באותו רגע מן השמיים אתה עומד בניסיון, נתת, הרווחת, לא נתת, עשית שיקולים, נשארת קמצן, נשארת חסכן, אתה סומך על הכסף, אתה חושב שאם אתה תיתן, אז יחסר לך ולא יהיה לך. משל למה הדבר דומה? אדם יש לו על העץ, עכשיו הוא כותף, אנחנו בעונת המשמישים, אז אדם כותף את המשמישים מהעץ שיש לו בגינה. והוא כותף וכותף, והמשמישים שלו הם כאלה כתומים, עסיסיים גדולים, שריחם מריח למרחוק. ואותו שכן מסתכל על איך ששכנו כותף לו את כל המשמישים הללו, והוא ככה מסתכל בתאווה גדולה, ואומר לו, היי מר שכן, תוכל לתת לי קצת מהשזיפים שלך? עכשיו, אחרי שאדם כתף את כל השזיפים, העץ נשאר כריח. ודאי יכול להגיד לו, לא, אתה יודע, כבר לא נשאר לי כלום, אני לא יכול לתת לך. הוא לא יודע שהעץ עכשיו יכול לתת לו עוד ועוד ועוד ועד אינסוף של אינסוף של אינסוף. וכשאומרים של אינסוף של אינסוף, זאת אומרת אם ניקח את החרצן עכשיו של המשמש ונשתול אותו באדמה, אז החרצן הזה, הגרעין הזה, הזרע הזה, יעשה לנו עץ עם אינסוף משמשים, שיעשה לנו אינסוף חרצנים וגרעינים שנוכל לשתול אותם, שגם הם יעשו לנו אינסוף של אינסוף. אבל השכן הוא שכן, הוא שכן בעל יראת שמיים, בעל אמונה, אומר לו, בוודאי שאני יכול לתת לך. והנה הוא נותן לו ארגז, ממש מלא לו ארגז של משמישים, והם אוכלים את המשמישים הוא ואשתו ובניו בכזאת אהבה וחשק ובהתלהבות, ואשתו אומרת לו, איזה משמישים טעימים יש לשכן שלנו, אולי כדאי שגם אנחנו ככה נשתול לנו מאחד החרצנים שקיבלנו, מאחד המשמישים, נשתול לנו גם אצלנו בגינה, על מנת שיגדל לנו עץ משמיש. באמת הוא גודל, באמת הם שוטלים, ובאמת גדל אצלם העץ, ואחרי שיש ריבוי גדול של משמישים, אומרים לפני שזה יתקלקל ויתבלה ונצטרך לזרוק את זה, אולי ממה שנשאר נעשה איזושהי ריבת משמישים טובה. והם עושים באמת ריבה טובה. אומרים, האישה אומרת, לך תיתן לשכן שלנו שנתן לנו, שכיבד אותנו מהעץ שלו. ואז הוא הולך לשכן, ואומר לו, הנה, אשתי הכינה ריבת משמישים, ומגיע לך, קצת באנו לכבד אותך. והם עורכים את הריבה, והריבה כל כך מתוקה וטעימה וערבה לחך, והוא אומר לו, תודה רבה על הריבה הטעימה. הוא אומר לו, זה נכון שאנחנו עשינו את הריבה, אבל הריבה הזאת היא הריבה שלך, זה מהמשמישים שאתה נתת לנו. אה, באמת? כן, כן, באמת, באמת. הנה עוברים 4-5 שנים, אותו העד של השכן שנותן לנו את המשמישים שקיבד את שכנו, מה קרה מה שקרה ומת העץ וקיבל תלעת או משהו ומת העץ פשוט. ובינתיים אצל השכן גדל עץ שגם כן נותן משמישים טובים, ועכשיו השכן הראשון רואה את השכן השני איך גודל העץ שלו, ורואה את המשמישים איך ריחה מריח למרחוק, איך הם גדולים וכתומים ועסיסיים ומגרים ממש. ואז מבלי שהוא יבקש, בא השכן הטוב עם ארגז ככה גדול אחרי הכתיף, בא ונותן לו משמישים, והם אוכלים מהמשמישים, ובאים אליו ואומרים לו, תודה רבה על המשמישים הטעימים שלך. והוא אומר לו, אלה לא המשמישים שלי, אלה המשמישים שלך. ממה שאתה נתת לי אני זרעתי וגדל מזה עץ. אז הנה רק דוגמה קטנה, כשאדם נותן, אז נכון שבאותו רגע חסר לו, אבל זה הניסיון וזה העניין, היפלא מהשם דבר, הלא כל מזונות קובעים לו מראש השנה ועד סוף השנה. אז למה אנחנו צריכים פה את כל החסכונות? מה, אנחנו לא מאמינים שהשם ימציא לנו? מה, אנחנו לא מבינים ששקולת צדקה כנגד כל המצוות, כנגד כל הקורבנות שאומר רבנו, למה שלא נפעל על העניין הזה ונתפלל שהשם יזמן לנו עמים הגונים, כמו שאומר רבנו, שנזכה לתת להם צדקה בשמחה, באהבה, באמונה, לא מתוך רחמנות שאנשים נותנים צדקה, אלא מתוך זה שזאת מצווה ולא סתם מצווה, אלא מצווה עולה. אלא שאדם נותן מאונו, אדם נותן מרכושו לצדקה, מה הוא מראה? קודם כל לתוהר לבבו, שבאמת הוא יודע שכל כספו, שכל ממונו, זה בא לו רק מהשם יתברך לבד. ולכן הוא מחלק אותו גם לעניים, הוא מחלק אותו גם למצרכים אחרים. ובזכות זה בעצמו חוזר ונמשך עליו הרבה שפע, בדיוק כמו שסיפרנו כאן עכשיו בדוגמת המשמישים, ובדיוק כמו שמסבירים לנו חכמנו הקדושים, שאת המצווה החשובה ביותר שנקראת עשר בשביל שתתעשר, וזאת המצווה היחידה שבה השם יתברך אומר, ובחנוני נא בזאת. בדרך כלל, מי אנחנו שנעשה מבחנים לקדוש ברוך הוא, יש השם בקרבנו העין, אבל בעניין מצוות צדקה, בעניין מצוות המעשרות, ובחנו נינה בזאת, שכל הכסף שיש לאדם, גם אדם צריך להבין, כל הכסף שיש לו, הכל זה רק למטרת צדקה. אדם צריך לשלם מחירים גבוהים כדי לאכול, וכדי לקנות מאכלים כשרים, אתה רוצה לקנות אוכל כשר, מה לעשות? אוכל כשר, עולה יותר, תשלם יותר. מה, זה לא צדקה? בוודאי שזה צדקה. אדם רוצה לחנך את בניו לתלמוד תורה, להזכיר להם מלמד. מה, זה לא נחשב כסף לצדקה? עכשיו שצריך להוציא על זה מעות וכספים נוספים? בוודאי שזה נחשב. אדם רוצה לקנות כל מיני חפצי מצווה, תלית מהודרת, חליפה לשבת, נעליים טובות לילדים, שמלות טובות לבנות. כל מוצרי הצריכה של הקודש שצריך, בוודאי שזה צדקה. אדם צריך לשלם משכנתה, אדם צריך לשלם שכר דירה, אדם צריך לקנות רהיטים טובים, אדם צריך להיעדר בשולחן שבת, כל זה בחינת צדקה. להכין ולהכשיר את כל הבית שלו לתורה, לתפילה, אדם מקיים מצוות הכנסת האורחים. אדם מהדר בכבוד השבת והחגים. אז אנחנו רואים שכל מה שיש לאדם זה הכל בכלל כסף של צדקה. הקדוש ברוך הוא נותן הכל בשביל שאדם יוכל לקיים את מצוות הצדקה. וזה התיקון, זה התיקון של שבירת אהבת ממון. אדם צריך לראות שהוא לא יהיה קמצן בממון שיש לו. כי אדם שהוא קמצן וחסכן, והוא אומר שהוא לא קמצן, אני רק חולה, כל הדברים הללו, זה רק מראה שהוא קשור מאוד לתאוות ממון, שהוא לא רוצה להוציא כסף על דברים שהכרחיים לו ממש. וזאת מחלה גמורה, רחמנא ליצלן, רבנו אומר, שלפעמים אדם אפילו לצורכי עצמו לא רוצה להוציא כי הוא פוחד על ממונו. ואין לו שום הנאה גם ממה שיש לו. ואנחנו רואים ממש בחוש שישנם הרבה אנשים שצריכים, חוסכים בתרופות ובלבד לא לבזבז את הכסף. ויש כאלה שמוכנים להרוג את עצמם בשביל כסף ועשירות. והם קמצנים בממונם עד שהם אינם רוצים להוציא אפילו את מה שיש להם. וחיים כמו עניים, כמו אביונים, ושאין להם ממש שום דבר. ומובא בספרי התיקונים שהקמצן, השם שלו הוא נבל. קמצן נבל שמו, כך כתוב ממש. כי זה דבר מנובל ומאוס מאוד. אפילו כשהדברים נוגעים לדברים שבקדושה, כמו להוציא על מצוות התורה כמו שאמרנו קודם, אז שאדם לא יהיה קמצן בממונו, רק יוציא ויהדר במצוות השם. ובפרט בהוצאות שבת וימים טובים, והוצאת לטובת בניו שילמדו בתלמודי תורה, שהשם יתברך הבטיח שהוא ממש יפרע לכל אדם שיוציא על כל המצוות שבקדושה. כמו שכתוב, לבו, לבו עליי ואני פורע. כדרבה, כשאדם קונה לצורכי שבת, אז ראו לו לקנות שפע רב שיספיק לו לכל ימות השבוע. ואז כל הצרכים, כל מזונותיו, הכל נכלל בהוצאות שבת. ואז באמת הוא יקבל מהקדוש ברוך הוא בכפל כפליים. כל מה שאדם מוציא מכספו וממונו לכבוד הקדוש ברוך הוא על מנת לקיים את מצוותיו, הכל נכלל בתורת כסף צדקה. וככה שוברים את אהבת ממון וזוכים להשגחה שלמה, שהכל הוא בבחינת התגלות משיח. כל העניין של צדקה זוכים של לזכות להתגלות משיח. שרבנו אומר שבזמן שהתגלה משיח בעולם, תתבטל חמדת הממון מן העולם. כי משיח יאיר את אור השם באור כזה אדיר, עד שכולם ממש ישליחו את אלילי כספם ואלילי זהבם וירדפו לדעת את השם. ובעניין הזה תלוי כל עיקר המתקת הדינים וכל אחרון אף. כי כל זמן, אומר רבנו, כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, אז יש אחרון אף בעולם. וכל זמן שבני אדם מחלים ימיהם ברדיפה אחר המותרות על מנת להרבות את כספם וממונם, זה בבחינת עבודה זרה שגורמת חרון אף למעלה. אבל כשיבוא משיח, שאצלו של משיח נאמר רוח אפינו משיח השם, אז תתבטל כל חרון אף, ואז נזכה כולם שיתמשך חסד בעולם. והנה כל אחד ואחד כפי מה שהוא זוכה, מה שהוא זוכה להכניס את הדעת האמיתית הזאת אל תוך ליבו, אל תוך דעתו. וגם עכשיו ברגע אחד אדם יכול לזכות להערה הזאת, שתהיה שבשעה שיבוא משיח, כי העיקר של בניין בית המקדש תלוי קודם כל בבניין הדעת. כמו שאומרים חכמנו הקדושים בברכות, כל מי שיש בו דעת כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מי שיש לו את הדעת הזאת, מי שמצפה לישוע, מי שמצפה לגאולה, מי ששובר את אהבת ממון, מי שמרבה בצדקה, מי שמרבה בגמילות חסדים, באמונה, מי שמדבק בקדוש ברוך הוא, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. וכל מה שאדם מתחזק ומשלים את דעתו על מנת להכיר את השם יתברך עוד ועוד ועוד, אז הנה ככה הוא מצליח לשבר את התאווה ואת החמדה הזו של תאוות ממון, וממילא נמשך עליו שפע גדול מאוד, וכבר הוא לא צריך לרדוף אחרי שום דבר בעולם, לא צריך לרדוף אחרי הפרנסה, ולא צריך לדאוג. וההלכה אומרת, מי שיש לו מה לאכול היום וחושב מה יאכל מחר, הרי הוא מקטני אמונה, שלא חרבה ירושלים אלא בגלל קטני אמונה. וכבר דיברנו באחד השידורים הקודמים שלנו על ירמיה הנביא, שבא והוכיח את ישראל ואמר להם, ראו 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 דבר השם. לא אמר להם שמעו דבר השם, אלא ראו לראות בחוש, לראות בעיניים ממש. לראות, ראו דבר השם, ראו במה נתפרנסו אבותיכם במדבר 40 שנה. על ידי מה נתפרנסו? על ידי אמונה לבד. שידבר יום ביומו שלח להם הקדוש ברוך הוא מן, שזה מזון רוחני, מן מן השמיים. וכשהיה השם יתברך, 40 שנה זכרתי לך, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זה לא ככה סתם סיסמאות ופתגמים. מי שדבק לקדוש ברוך הוא, אין צורך בקופת חולים, בוודאי בתי חולים, אין צורך במס הכנסה, אין צורך במעם, אין צורך בכנסות, אין צורך במיסים, אין צורך במשכנתאות, אין צורך בשום דבר, אלא כל הפרנסה של האדם תלויה אך ורק מאת השם יתברך. וזאת הדעת שאנחנו צריכים להכניס לעצמנו. מי זנו מפרנס את כל העולם כולו מבצי קינים ועד קרני רעמים? אז נמשיך עוד קצת בעניין הזה. רבנו אומר שבעניין הזה של הפרנסה, אדם צריך לצאת מקטנות המוחין שלו ולדעת שהכל תלוי רק ביד הקדוש ברוך הוא, ולא ביד שום בשר ודם. שלא יחשוב אדם. אדם אומר, אדם לפעמים חושב שהפרנסה שלו תלויה בידי המעסיק שלו, ובידי החבר אם ימליץ הוא לא ימליץ. נשבור את השכל המקולקל הזה. אין מלכות נוגעת במלכות חברתה אפילו כמלוא נימה. ככל שאדם יהיה חזק יותר, בדבקות בהשם יתברך, הוא לא יזדקק לשום מתנות בשר ודם, ולא לידי הלוואתם, אלא רק ליד השם יתברך. מי שאין לו את הדעת הזאת, מי שאין לו את השכל הברור והנהיר הזה, נקרא אני, כי אין אני אלא בדעת. ומשה רבנו נאמר, אשרי משכיל אל דל, שהחדיר בעם ישראל כל הזמן את הדעת שיש השם בעולם. לכן גם היה אומר להם בלקיטת המן, לקחת רק להיום, לא לחשוב על מחר. רק אותם קטני אמונה שיצאו מחוץ לענן, שלא סמכו על זה שגם למחורת ישלח להם השם את המן. דבר יום ביומו. אז כל העניות נמשכת, רק כשאדם נופל, לקטנות מוחין, וחושב שהפרנסה שלו תלויה בידי אחרים. אפילו בני אדם צריכים להסתובב בחוץ, לקבץ נדבות מאחינו בני ישראל שאנחנו רואים. אסור להם ליפול לקטנות המוחים, אסור ליפול למרירות. כל הזמן רק ללכת עם עזות בקדושה. לדעת כל הזמן שהם הולכים לזכות בני אדם עם מצוות צדקה. לכן הכי טוב ללכת תמיד עם הכוונה הזאת של להפיץ אמונה בעולם. להפיץ אמונה בעולם זה לדבר דיבורים של אמונה. בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, מפיצים אמונה, מדברים בשבח השם יתברך. לדבר מספרי רבנו, לדבר מספרי האמונה. בדרך הזאת שאנחנו עכשיו מדברים, אנחנו לא מקבלים, אלא ההפך, אנחנו רק נותנים. ההפך, אנחנו לא צריכים להיות מהמקבלים, אלא ההפך, אנחנו צריכים להיות מהמשפיעים, אנחנו נותנים. אנחנו צריכים לזכות את הרבים. במה לזכות את הרבים? רק בדברי אמונה. וישנם אנשים, אני לא מדבר על אנשי שלומנו, ישנם אנשים בישראל שבעולם לא שמעו דיבורים כאלה. שהדיבורים הללו שהם שומעים אותם הפעם הראשונה, הם נכנסים להם כחוצבי להבות אל תוך ליבם. הם מתמלאים באהבה ובדבקות ורוצים להידבק בהשם ורוצים להכיר את השם. כי על פי רוב אנשים מאוד מאוד נבוכים. נשאל אנשים, כולם יגידו לך, אני מאמין בהשם. אבל אני פוחד להתקרב להשם. למה פוחדים להתקרב להשם? כי חושבים שאם צריך עכשיו להתקרב להשם, אז צריך עכשיו לגדל זקן, וצריך להתלבש בצורה כזאת וכזאת, וצריך לעשות כל מיני פעולות, ואנשים פוחדים ומפחידים אותם ומאיימים עליהם, מה פתאום זה נשמע ככה וזה לא טוב, ורק אנשים שלא מצליחים, אז הם רואים את התשובה או את האמונה או את הדבקות בקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, חס ושלום, ואנשים נבהלים, הלב מאוד משתוקק, הנשמה של היהודי, של האיש הישראלי, מאוד רוצה להידבק בהשם יתברך. כולם מחכים מי ידבר איתם. אנשים לפעמים רוצים להגיד בעזרת השם הם מתביישים. ואני נתקל בזה פה, בבין האנשים שאני מדבר איתם. ופתאום מדברים איתנו, איתי, עם חבריי, עם אנשי שלומי, איך הם מתמלאים בחיות ובשמחה, שסוף סוף יש אנשי אמת בעולם הזה. שהם רואים אנשים שומרי שבת, אז הם יודעים שאנחנו שומרים שבת מתוך אמונה, שהשמירת שבת שלנו, אנחנו מעידים על ידי שמירת שבת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשישה ימים, וביום השביעי שבת ונפש, נפש. מנוחה נייחה, נייחה לנפש. אז רק כל הזמן, אשרי כל אלה שמפיצים את הספרים של רבנו, וגם כה, ולא, אני עושה את זה, גם כן הדיסק של ריש לקיש ניתן להורדה חינם, כי זה סוג של הפצה לזיכוי הרבים, כי אנחנו רוצים להיות מהנותנים, אנחנו לא רוצים להיות מהמקבלים. בוודאי שהשם יתברך משפיע. בוודאי שהשם יתברך ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, לברכה ולהצלחה. ואנחנו נותנים, אנחנו רואים שחסר לנו. אבל יש לנו את האמונה האבסולוטית שגם מי שמקיים את התורה מאון יסופו לקיימה מאושר. אנחנו לא מפחדים. ההפך, אנחנו רק מתחזקים יותר ויותר כי אנחנו מרגישים בחוש מבשרי כזה, לא כזה. לא רק דוד המלך יכול להרגיש את זה. כל אחד יכול להרגיש את זה. כל אחד ראוי להרגיש את זה. לסיים את הדיבור האינסופי הזה, כי אפשר לדבר כאן, השתבח שמו, פתח פיך והמלאו, בלי הפסקה. אז כל הזמן ההסתכלות שלנו צריכה להיות תמיד רק אל השם יתברך, ולא לשום בשר ודם, לא לשים מבטחנו בשום אף אחד ואחד, וכשאדם הולך בדרך הזאת, בוודאי שסוף כל סוף התלקטו כל הרצונות שלו, והוא יזכה למה שיזכה, איך אנחנו אומרים בברכת המזון, ובאשרי, עיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. אז כשאדם יודע שעיני כל אל השם נשואות, והשם זנו מפרנס מבצעי קינים ועד קרני רעמים, אז באותו רגע ממש מסתלקת מאדם כל החמדה וכל התחרות והשנאה והקנאה, וזוכים להתקרב לאבא שבשמיים. יהי רצון, השתבח שמו לעד, שהשם הטוב, הרחום והחנון יזכה אותנו, יזכה אותנו להתקרב אליו מתוך נפש חפצה, מתוך אמונה, מתוך דבקות, ובעזרת השם יתברך. הנה, משה צביע גדול, $800.
אני מתקדם לעבר קיונה, האופה ציונה קדוש ומנה. אני מתקדם לעבר קיונה, האופה ציונה קדוש ומנה. אני מתקדם לעבר קיונה, האופה ציונה קדוש ומנה. שם גם בעצם עם העיינות חיים, אבל אם יש לי רק 500 משבעות, אפשר גם דרך טורקיה עם כמה הגינות, אבל אני בעצם אין לי כלום בכלל, אני הולך לשמר בתוך ממש חבל, אתה יכול לשנוירר בתוך הטרמינל. אי מי תיתן לי עבר קיונה, האופה ציונה קדוש ומנה. אי מי תיתן לי עבר קיונה, האופה ציונה קדוש ומנה. אי מי תיתן לי עבר קיונה, האופה ציונה קדוש ומנה. אפשר גם בעצם עם העיינות חיים, אבל אם יש לי רק 500 משבעות, אפשר גם דרך טורקיה כמה הגינות. ניסיתי את צנצינגר, אמר ממש חבל, יוקן שטיירר, יוקן שטיירר, אתה יכול לשנוירר בתוך
חול חטאותינו ימחול זרענו וחספינו יער בכחול וככוכבים בלילה.
טוב, התכוונתי למבדיל בין קודש לחול, עוד ניגון אחר של קורדונר, אבל יצא מה שיצא, נשמע אותו אחר כך בהמשך. בעזרת השם ברך. אני רוצה במסגרת השידור שלנו לדבר על אחת המצוות שהנחיל לנו אברהם אבינו. המצווה הזאת נקראת מצוות הכנסת אורחים. לדבר בעזרת השם יתברך מגודל וחשיבות המצווה הזאת של מצוות הכנסת אורחים, וכתוב שגדולה השראת שכינה יותר מכל המצוות. עוד שנייה אחת קלה, כל הקווה לטובה, ותכף יסתדר. כשיש הרבה משקל על המחשב, אז המחשב זה אותיות מוח שב. אז עד שזה יקרה לנו בינתיים, אני אספר סיפור. אספר סיפור שהכותרת של הסיפור, העיקר הוא לימוד התורה. כאמור, הנה, כל כך רצית לראות, אז בוא ותראה. ככה אמר אבא יום אחד למשה חיים. משה חיים הביט בה מוקסם. זו הייתה מזוזה עתיקה, הייתה מזוזה שמקושטת בעיתורים שונים ומתעגלים. סליחה, היא עברה אלינו בירושה מדור לדור. אבא העביר עליה יד מלטפת, עטף אותה במספר עטיפות והצפין אותה בארון במקום גבוה. המזוזה הייתה מוזכרת בתחיל אורחים וברטת ממש, ברטת של כבוד ובהתרגשות מרובה. אבא היה מראה אותה לאורחים, כל האורחים החשובים שהיו באים, וכולם היו באים ומדברים עליה ומשוחחים על שורש המזוזה, על המהות, מאיכן היא הגיעה וכולי. ואבא תמיד אמר, אתה הבן הבכור והמזוזה תעבור אליך בעזרת השם. ככה היה לוחש לי על אוזני כל הזמן. ואני הייתי מצפה בקוצר רוח ששנות הילדות כבר תחלופנה, ובלבד שאני אהיה בעליה של המזוזה היקרה. והמזוזה הגיעה אלינו דווקא מצד אביה של אמי. אמא הייתה בת יחידה להוריה, כך שהמזוזה עברה אל אבי, ומדי פעם היא הייתה מספרת לנו סיפורים על גלגוליה של המזוזה, ואנחנו היינו מקשיבים לסיפורים ממש בפה פעור. והגיעו ימים שלאבא שלי לא היה כסף כדי לקנות אוכל, וגרוע מזה שלא היה לו כסף לשלם למלמד. מאז ומתמיד למדתי עם הורי פרטי, אבי שילם ממיטב כספו, וגם שהתנאים בבית היו קשים, על הלימוד אצל המלמד ההורים לא ויתרו. כיוון שהיו לי קשיים בלימוד בכיתה, אז המליץ המלמד על מורה שילמד רק איתי. ובמשך שנתיים הלך הכל למישרים, עד שאבא פוטר מעבודתו, היות והמפעל בו עבד נסגר, והוריי היו טרודים לדאוג שהילדים לא יהיו רעבים. לילה אחד התעוררתי ורציתי ללכת למטבח ולשתות מים, אבל נעצרתי. מהחדר הסמוך בקרו קולות שקטים, כדרכם של ילדים הסתקרנתי. והנה אני שומע, בחודש הבא נפסיק לשלוח את משה חיים למלמד, כי אין לנו כסף לזה, אמר אבא לאמא. איך נוכל לעשות דבר כזה? אתה זוכר איך נראה משה חיים לפני שנתיים? הוא לא ידע דבר מכל מה שלימדו בכיתה. היום הוא פרח של ממש. להפסיק בשבילו את הלימוד עם המורה הפרטי זה כמו... לא נתפס, זה כמו לסגור את כל הברז שממנו הוא שותה, זה כמו לסגור את האוויר שממנו הוא שואב את האוויר בקרבו. כך האמא אמרה, והייתה דממה מעיקה. לרגע הרגשתי ש... עליי לקום מהמיטה ולומר משהו, אבל לא עשיתי זאת. כל כך רציתי להמשיך וללמוד בביתו של המורה הפרטי, אבל מה פתאום שבעינים קשים הללו אתענג על לימוד עם מורה פרטי בשעה שאין כסף, ואבא פוטר מעבודתו, והמזונות והפרנסה והאוכל בבית הולך ומדלדל. והתהפכתי לצד השני וניסיתי להירדם. עצמה כבר לא הציק לי. תחתיו כבשה אותי תחושה של יובש פנימי ולאות מוזרה. גם אם נרצה להמשיך, אין לנו כבר מה למכור, אבא אמר. עוד דבר אחד נשאר לנו בבית, אמרה אמא. את לא מתכוונת למזוזה? שאל אבא. קפאתי על מקומי לשם הדברים. ריבונו של עולם, המזוזה. כנראה נרדמתי. בכל יום המחורת חיכיתי שאבא או אמא יגידו משהו בקשר ללימודים הפרטיים שלי, אבל הם לא אמרו דבר. בכל רגע שחלף, מתח את סבלנותי יותר ויותר. שיגידו כבר, שיזרימו משהו, אבל שום מילה לא נאמרה בנידון. היה זה ביום ראשון. ביום שני חזרתי מהתלמוד תורה, אכלתי לאט. ואם אמא לא תגיד כלום, אני אלך ללמוד. בצד איתי, בצד מאוסס, דפקתי על דלת ביתו של המלמד, הוא פתח לי אותה מבלי לומר דבר, ואני התחלתי לחשוב שמה כל השיחה הזאת ממש הייתה רק פרי דמיוני. באותו הערב הרגשתי שאני יכול יותר לשאת את המתח, ופתאום אמרתי לאמא, אני יודע שעוד מעט תפסיק ללמוד עם המלמד שלי אחר הצהריים כי אין לנו כסף, אני יודע את זה אמא. חס וחלילה, מה פתאום אתה חושב דבר כזה? אתה תמשיך כמו תמיד, אמרה אמא. ואז עלתה במוחי מחשבה מפתיעה. אתם לא מכרתם את המזוזה, נכון? אמרתי בקול רועד. עיניה של אמא מלאו דמעות. כן, משה חיים, אתמול מכר אבא את המזוזה. זה לא יכול להיות. קמתי מזועזע ממקומי. איך עשיתם דבר כזה? אם סבא היה יודע שהלכתם ומכרתם את המזוזה, שזאת הירושה וכל הסגולות שלה וכל הברכה שלה, והיא הייתה אמורה לעבור אליי. אבל לא יכולתי להמשיך, המחשבות חלפו במוחי במהירות. ממש, מחשבה אחר מחשבה. אמא עקבה אחריי כל העת, לא חשבנו לספר לך. תארנו לעצמנו שלא יהיה לך קל לשמוע, אבל עכשיו, אחרי שאתה יודע, אני רוצה לומר לך כמה מילים. תראה, משה חיים, לפני שנתיים אמר המלמד שלך לאבא, כי אתה ילד מוכשר ויכול להתקדם, אם רק נזכיר לך או נזכור לך מורה פרטי וטוב. עכשיו תנסה לחשוב מה היה קורה אם לא היינו מוכרים את המזוזה. היא הייתה נשארת בבית ועוברת בירושה מדור לדור, אבל אתה כבר לא היית ממשיך ללמוד. אבי אהב את המזוזה ואף ייחס לה סגולות לא מעטות, אבל לדפי הגמרא וניגון התורה הוא אהב פי כמה. עם כל הערך והכבוד ששמורים בליבנו למזוזה, הם אינם חשובים כמו בן שלומד תורה. הדברים נחרצו בליבי והשפיעו עליי מאוד. היום ברוך השם מספר משה חיים, יש לי נכדים ואני לומד איתם לפעמים. אבל דמותו של סבי עומדת מול עיניי, והוא מחייך, הוא מביט בי בעיניו הטובות. זה כאמור סיפור מאוד מאוד מיוחד שבא ומספר על כל העניין הזה של לימוד התורה הקדושה, שנזכה גם אנחנו לראות וללמוד מהדבר הזה, ללמוד ולהשקיע את כל מה שיש לנו רק בלימוד התורה.
כל כך קשה להבין, אולי אתה לא ממש מאמין, שיד מכוונת עושה כאן הכל, בחיים זה לא רק לשתות ולזלול. מה כל כך קשה להבין, שהביטון הוא רק החליט בחיים, היא טובה שווה ניגון, זאת הדרך והכיוון.
מחשבות כדאי לפרוש לנסוע רחוק אם אין שכל אין דאגות לחיות כאילו אין בעיות החיים זה רק אמונה נעזר תמיד מהיצר הרע לשאול ונושך פוגם במזיד השורי אתה מפחד שבר הפסלים זדמויות אין סוף בעולם בחרת אחת שעולם כולם ברב וזקה מפנים יקרה לשולת יפרת ולבנימה תן לו כוח להתמיד ולרצות לחיות בך בדרך תורה ומצוות לדלות וסביבת הסיבות
תהילות וסיבת הסיבות לכונן הדעת טוב להודות. כאמור, מצוות הכנסת אורחים. גדולה הכנסת אורחים יותר מהגבלת פני שכינה. כך מובא מסכת שבת. ישנם שישה דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. ידוע שזה מצוות ביקור חולים, השכמת בית המדרש, המגדל בניו לתלמוד תורה, לתלמוד תורה נאמר כנגד כולם, אדם את חברו לכף זכות, המשכין שלום בין איש לאשתו, אבל מצוות הכנסת אורחים, שבמצוות הכנסת אורחים על אברהם אבינו, מסופר שהוא יושב פתח האוהל כחום היום, יושב ומצפה לאורחים גם ביום חם שכזה, יום שאין שום איש יוצא את ביתו, יום שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מנרתיקה, וצערו של אברהם אבינו היה גדול על זה שאין לו אורחים בביתו, וכאשר ראה הקדוש ברוך הוא את צערו של אברהם אבינו, אז הוא שלח אליו שלושה מלאכים בדמות אנשים, וכשראה אותם אברהם אבינו כל כך גדולה הייתה שמחתו, שכאשר פגש בהם מסופר, שבחזל מסופר על היום הזה, שביום ש... הוא פגש בהם, נשרו ממנו כל שנות הזקנה, נשתקחו ממנו כל יסוריו, וכל כולו סס ושמח לקיים את המצווה. אברהם רץ לקראתם, מבקש מהם בכל לשון של בקשה שיבואו אליו. אברהם אבינו אומר מעט, שזה הרבה, הרבה מאוד. ידוע שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. לעומתם הרשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים. עכשיו, כאן גם צריך לראות מאברהם אבינו, שלא ניכנס עכשיו לתיאור הכנסת אורחים איכותי, איך כי הכניס אותם לתוך ביתו והכין להם את כל מה שהכין, אלא גם כאשר נפרדים האנשים מאברהם, אז הוא מקיים את מצוות הליווי, זאת אומרת, הוא מלווה אותם, כתוב, ואברהם הולך עמם לשלחם, קיום מצוות הכנסת אורחים היא הלכה לדורות. מצוות הכנסת אורחים היא מצווה ממצוות עשה שבתורה, זאת מצווה שאדם כאמור אוכל פירותיה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. ויותר מהכנסת אורחים, ישנה מצווה של מצוות הליווי, שזה הזמן שבו אנחנו נפרדים מהאורח. וכתוב בחז"ל שליווי האורחים הוא גדול יותר מהכנסת האורחים. וכל כך למה? כאשר המארח מלווה את אורחיו, הוא מראה להם שהם לא היו נטל ומעמסה בזמן שהם שהו אצלו. הוא מראה בכך שקשה עליו הפרידה מהאורחים. לכן יש גם מצווה חשובה, שיהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, שרוב שיחת העניים תהיה מענייני ביתך, עד שידמה להם כאילו הם בני ביתך ממש. העיקר של המצווה הזאת, של מצוות הכנסת אורחים, היא לקבל את האורחים בסבר פנים יפות, בדיוק כמו שאמרים חכמנו, הווי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אומרים חכמנו, אם אדם נותן לחברו את כל המתנות הטובות שיש בעולם ופניו זועפות, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו את כל המתנות הטובות שבעולם. אז על בעל הבית לתת הרגשה טובה לאורח, שיחשוב כאילו בביתו. כמו כן, צריך גם בעל הבית לאכול יחד עם האורח, ולא לשבת לידו מבלי לאכול. פשוט לגרום לאורח להרגיש רצוי, פשוט לגרום לאורח להרגיש אהוב, לתת לו הרגשה נעימה. צריך בעל הבית לשכוח את כל הטרדות, ולתת לו את מלוא תשומת הלב לאורח. ומסופר על כמה מגדולי ישראל שהקפידו מאוד בעניין הזה, שכאשר היה מגיע אורח לביתם, הם היו קמים לכבודו וסוגרים את ספר התורה, שמזה אנחנו צריכים ללמוד על גודל חשיבותה של מצוות הכנסת אורחים. כאשר עומדת בפני האדם מצוות הכנסת אורחים, זה דבר מאוד חשוב, שאל לו לחקור עכשיו ולדרוש ולתהות מי הוא האורח. אלא ביתו צריך להיות פתוח לרווחה, לכל אורח, לכל מי שנכנס. פתוח לרווחת ביתו צריך להיות פתוח לאוכל, למשקה, לכל דבר שרק אפשר. ביתו של האדם צריך להיות פתוח כאמור לכולם. סליחה, מסופר על הצדיק הירושלמי, אחד הסיפורים שאני מאוד אוהב דרך אגב. לצדיק הירושלמי, הרב אריה לוין, זכר צדיק וקדוש לברכה, מסופר על, כאמור, על רבי אריה לוין, שאחד הגנבים, רבי אריה לוין היה רבם של האסירים במעצר של ירושלים, ומסופר עליו שאחד הגנבים שהיו כלואים באגף האסירים הפליליים בירושלים, הוא ריצה את עונשו, ושוחרר לעת ערב. עכשיו, מאחר והוא התגורר הרחק מירושלים, ולא היה, לא היה לו אפילו שקל בכיסו, הלך לביתו של רב אריה לוין, וככה אמר לעצמו, אולי הרב ייתן לי ככה כמה שקלים, אולי ככה אני, לפחות אני אוכל לחזור, אני אחזיר לו בהזדמנות, והלך לביתו של הרב. כאשר ראה אותו הרב, פתח, ככה ראה אותו בפתח הדלת, קיבל אותו הרב, הוא ואשתו קיבלו אותו כמו ריח של כבוד. גם נתנו לו סכום כסף מסוים, ואמרו לו שתשמע, אנחנו לא נתיר לך ולא נאפשר לך לנסוע לפני שתאכל משהו, תשתה משהו, בוא תיכנס. האורח באמת הרגיש טוב, ובסיום הארוחה אמר לו, רב אריה, אני כל כך מודה לך שבאת לבקר אותנו. בזכותך נזדמן לי במפתיע לקיים שתי מצוות. גם מצוות הכנסת אורחים וגם גמילות חסדים. אבל בבקשה ממך, הוסיף רב אריה, ממש הפציר בו. אמר לו, השעה מאוחרת, ולמה תטרח לנסוע בשעת לילה? בוא יישאר עמנו הלילה ומחר תיסע באור יום. טוב, הסכים אותו אסיר משוחרר, עשה מקלחת טובה, סידרו לו את המיטה כמו שצריך. הנה בבוקר מתעורר רב אריה משנתו, התעורר רבי אריה כדי להכין את עצמו לתפילה, והנה מתברר שאותו אורח במרכאות שאותו אורח גנב לו את גביע היין, גנב לו כמה כלים יקרים וחשובים, כלי כסף, ניקה לו ככה חלק גדול מהבית והסתלק לו. איי, 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 איי. הלך רבי אריה לוין לאשתו ואמר לה, אני מוכל לאותו גנב במחילה גמורה, כדי שלא יענש בגיני וכדי שלא יענש בגללי. הוסיף ואמר לרעייתו, ועל זה הדגש, ועל זה הדגש. אמר לרעייתו, בואי נבטיח אחד לשני ונקבל בליבנו, שהמקרה המצער הזה לא ישמש כתקדים ולא ימנע מאיתנו מלארח גנבים בביתנו גם לאב. תבח שמולד, איש צדיק היה רב אריה לוין, כמה צריך ללמוד ממנו, הסיפור הזה ממש אני מספר לכם אותו ואני מצטמרר. אז אם פעם אחד הזמנו אורח, שהאורח הזה הוא לא אורח הגון, אז שלא בגלל שפעם אחד יזדמן לנו אורח לא הגון, אז בגלל זה נפסיק את מצוות הכנסת אורחים. צריך כל אדם ממש להתבונן ולחשוב שביתו הוא למעשה ביתו של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שיש בביתו, כל סעודותיו, הם רק מהקדוש ברוך הוא, ולכן הוא צריך להחשיב את עצמו, אפילו אדם צריך להחשיב את עצמו כאורח בתוך ביתו. ואם זיקו אותו מן השמיים ומזמנים לו אורחים, הרי שהוא חייב לגרום להם להנאה מהפיקדון שהפקיד בידיו השם יתברך. גם על האורח מוטלת חובה, כן? זה לא רק המארח, אלא גם על האורח מוטלת חובה. האורח, למשל, אינו רשאי להביא עמו אורח אחר שלא ברצון בעל הבית והסכמתו. הרי זה ידוע שיש פתגם שאומר שכאשר האורח מביא אורח, בעל הבית בורח. אז צריך האורח שלא יכביד על בעל הבית. אפילו אם מבקשו ממנו, לא יסכים, עד שיפתירו בו ממש, שידע בבירור שאוהבים אותו, וידע בבירור שהוא רצוי, שלא יחשוב שמזמינים אותו רק במין השפה אל החוץ, מתוך בושה או נימוס. גם כאשר מוכרח האורח לשעות בבית, גם כאשר הוא מוכרח, אז פה יש לימוד מאוד חשוב, שגם האורח עצמו לא ירבה ישיבה במקום אחד, וידאג לא להכביד על אף אחד, ולא ישאל שאלות וכל מיני טענות ומענות מבעל הבית, ולא ישאל אותו על עסקיו ועל קהיליו. צריך שגם האורח עצמו יפתח את ידו להוציא להוצאות השוטפות ולקנות מצרכי סעודה, ויהיה מרבה בכבוד בעל הבית וכבוד כל בני הבית, ויראה געגועים וחיבה יתרה לילדים, ו ימלא את פיו תהילתו ויברך בברכתו, ובעת לכתו גם, מלמדים אותנו חכמים, בעת לכתו של האדם, יברך את בעל הבית, יברך את אשתו, את בנם, את בני משפחתו, וגם אחר, לאחר שנסע כבר, ישלח זר פרחים, ישלח איזה מתנה או איגרת, וכך ראוי לאורח הגון להתנהג. המצוות הכנסת אורחים היא חביבה מאוד לפני השם יתברך, ועל המצווה הזאת ממש נכתבה פרשה שלמה בתורה הקדושה שלנו. אז ראוי גם לנו להתחזק במצווה היקרה הזאת כל ימינו, ולכן שיבח הכתוב את אברהם אבינו עבור שציווה גם את בניו גם כן ללכת בדרך צדקותיו. אז הנה לנו לימוד קטן מ אברהם אבינו בעניין ובמעלת שבח מצוות הכנסת אורחים.
כבר מתהפכת, אסירי התקווה
בתוך השקט שמתפשר ומתאמן כל הימים אוספים את מה שעבד בצעדים קטנים אוספים בתוך מעגלים ולא יוצאים מזה שנים שעה ולתחת כבר מתהפכת השעה שלתחת כבר מתהפכת אסירי התקווה כמו כל שופר אל תוך השקט שמתפשט ומתאמן
צו השעה, איזה יופי של שיר של גבריאל חסון, מוזיקאי נפלא ביותר. כאמור, כי האדם, כי האדם, עץ השדה, האילן, זאת אומרת העץ, הוא שונה ונבדל במהות שלו, בהגדרה שלו, יותר מכל שאר הצומחים. אנחנו רואים שעל כל הפירות של הצומח, אנחנו מברכים, כל מה שבא מהאדמה, אנחנו, כל מה שהפירות של הצומח, אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. על פירות האילן, מברכים ברכה מיוחדת שנקראת בורא פרי העץ, וכל זה משום חשיבותו של האילן. עכשיו, לאחר שקוטפים את הפירות מהעץ, אז העץ נשאר במקומו ומצמיח שוב פירות חדשים. התכונה העיקרית של העץ, התכונה העיקרית שלו כאמור היא ששורשיו נשארים תמיד. גם כאשר פירותיו נקטפים ממנו, בעתיד העץ יוציא שוב פירות, שוב יצמיח פירות. עכשיו, העץ גדל לגובה, בדיוק כמו האדם. וחכמנו אומרים שקומה זקופה היא מעלה יתרה. וזוהי המעלה שמייחדת את האילן ואת האדם. וכל כך למה? משום שרק עם קומה זקופה ניתן לקיים את האיסור של אסור ללכת בקומה זקופה. קומתו הגבוהה של האדם היא רק אמצעי כדי להתכופף בפני מי שאמר והיה העולם. אז המעלה היתרה שיש לאדם, שהמקומה הזקופה, שזה רק אמצעי כדי להתכופף בפני מי שאמר והיה העולם. אז, אז אמרנו שהאילן הוא צומח לגובה. אנחנו רואים שהאילן משרה צל בסביבתו. יש איזשהו משל בחזל שמספר על אדם שהיה הולך במדבר והיה צמא ורעב ועייף ויגע. והנה מצא אילן שפירותיו מתוקים וצילו נאה ואכל מן הפירות ונח קצת בצל ונרדם וערבה את צמאונו, ואז אמר האיש, אילן, אילן, במה אברך אותך? הרי בכל אתה כבר מבורך, צלחה גדול ומחיה, פירותיך מתוקים ומרווים. מה כבר יש לברך אדם שיש לו את הכל? אלא אמר לו ש... וצריך לדעת שהכוח שתמון בעץ הוא כוח נצחי, והכוח הזה אינו מתקלה לעולם. ובסוף, כשאמר לו במה אברך אותך, אמר לו שיהיו גם כן פירותיך מתוקים ומרווים, בדיוק כמו שאתה נתת לנו צל ופירות טעימים שמסביעים ומרווים. אז כמו שאמרנו שהכוח שיש בעץ הוא כוח נצחי שאינו מתקלה לעולם, והכוח הזה הוא תמון בשורשים. גם כאשר אין שום פרי על העץ, גם כאשר העץ משיל מעליו את עליו, ככה בעיצומו של חורף אנחנו רואים את העצים בשלכת, כשהחזות החיצונית של העץ נראית עלובה ומרוטה, אבל בו בזמן מפעפעת בעמקי האדמה לחלוחית מבורכת ש... ממשיכה לקיים את גזע העץ. אותו גזע שממנו עתידים ללבלב בבוא הזמן עלים חדשים, וממנו גם עתידים לצמוח פירות חדשים. כמו העץ, גם האדם מכונן באותה תכונה ממש. קדוש ברוך הוא קבע את כוח המשיכה בבריאה, כוח שימשוך את האדם לארציות, לגשמיות, לשאול תחתית. והאדם מסוגל בכוחו להתגבר על כוח המשיכה ולהסיט אותו לכיוון הפוך ממש. ישנם זמנים בהם גזע האדם בשלכת, העלים נושרים, אין תנובה, אין פירות, ניסיונות קשים ומרים מרידים אותו, מורידים אותו עד, מורידים את רוחו עד דקה, כמו שכתוב, אבל תשב אנוש עד דקה ותאמר, שובו בני אדם. אז יש בו באדם את התכונה הנפלאה שיש לו את הגזע ויש לו גם את השורשים. מי הם הגזע והשורשים של האדם? הם זכות האבות. והעיקר שגם האדם הוא חלק אלוקא ממעל. מה נאמר על האדם? ותחסירהו מעט מאלוקים. איזה כוחות אדירים יש באדם. הכוחות הללו הם כוחות נצחיים. הם קיימים באדם בדיוק כמו העץ, תמיד, הכוחות האלה תמיד קיימים באדם. גם כאשר האדם הוא בתקופת שלכת, בכל אדם מישראל קיימת נקודה עמוקה של חן, שאותה אי אפשר לסלק, והנקודה הטובה היא השורשים העמוקים. גם כאשר הדברים לא נראים כך כלפי חוץ, אדם שמתאמץ, אדם שמתייגע, אדם שלא נכנע לכוח המשיכה אל הארציות, אל הגשמיות, הוא גובר ומצליח להפוך את כוח המשיכה. השורשים העמוקים מחדירים בו לחלוכית של קדושה וטהרה, לחלוכית שמסוגלת לרומם את האדם לגובה, להצמיח עלים, להצמיח פרחים, להצמיח פירות. הגמרא במסכת ברכות אומרת, ששישה דברים הם גנאי לתלמיד חכם. ואחד מהם הוא אדם שהולך בקומה זקופה, והחזה בטוח. בקצבה בחצי היום כשהשוק פתוח, הייתי ככה סתם הולך והחזה מתוח, זה גנאי. אלא המעלה היתרה שקיימת לאדם, שאדם ילך שעיניו למטה וליבו השמיימה, שרק מעלה היתרה יש לאדם, מעלה אחת יתרה שיש לאדם, שיש לו קומה זקופה, שבזמן שאנחנו אומרים, מודים אנחנו לך, שאדם משתחווה להשם שזאת המעלה, על מנת שאדם יוכל להתכופף ולהיכנע ולהשתחוות לפני השם יתברך. לכן לומדים מזה, שככל שהקומה זקופה יותר, חובת הקריאה, זאת אומרת חובת ההשתחוות היא גדולה יותר. העץ ככל שהוא גבוה יותר, ככה צילו גדול יותר. ההנאה שיש בצילו של העץ היא הנאה רוחנית, היא הנאה שאינה פוסקת. צילו של האדם הוא משמש כקנה מידה לגובהו. קומתו הרוחנית של האדם משתקפת בצילו. ככל שקומתו הרוחנית של האדם גדלה, כך גדל צילו. הצדיק נמשל לעץ. מעלת האילן בכך שבכוחו לגרום לריבוי נוסף ולהמשכיות, כוח שמצליח להביא ללבלוב, לצמיחה לגובה וליצירת צל. זרע אחד מכל פרי יכול לפרוח ולגדול ולעשות יש מאין. זרע אחד, ככה גם כוחו של האדם. זרע אחד, גרעין אחד של עיניו, יכול לעשות לנו קרם שלם. מובא במשנה של פרקי אבות, אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, ואין טוב ידוע אל התורה. המסר שלנו, וזה היצוא שלנו, גם ברדיו כל הנחל, וגם משתבח שמו, לא אלמן ישראל, היצוא שלנו הוא להרבות ולהעמיד תלמידים הרבה, ולהעביר את הטובה הגדולה הזאת גם לאחרים. למה? כי לכך נוצרת. זה התפקיד שלנו מתחילת הבריאה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז נסיים את הליקוט הנפלא הזה ממש בקטנה, בדברי הגמרא במסכת ירובין, שכתוב שם שבני אדם הם דומים לעשבי השדה. ישנם הנוצצים וישנם את אלו הנובלים, שככה אלה הנובלים נראים בני אדם שאינם משכילים להתרומם לדרגת האילן ולהבין את החשיבות ואת המעלה שקיימת גם באדם. אז אין ייאוש כלל, גם אם עובר על האדם מה שעובר על האדם, תמיד יש באדם בשורשים, בזכות האבות שלו, ישנה לחלוכית שממנה השם יתברך מחיה, כשם שטל תחיית המתים ככה טל פריחת האביב. אז בעזרת השם, לפני סיום אנחנו נשמור עוד ליקוט אחד לאחר כך, ואנחנו עכשיו נשמע עוד איזה שיר שהכל לכבוד בורא עולם, משתבח שמו, הכל שלו, הכל לכבוד.
שיר לשורך לא משהו מתוחכם, מילים לכתוב ורק לשיר, להתחבר עולם מנגינה שעולה לאהובו כך מתוך הנשמה. גדול כוחו של הניגון סובב כל העולם, כל המילים המתבקשות הן כמו טיפה בים, בתוך גוף פועם הלב, הומה הנשמה שלך תהלליה על כל נשימה. נתן לנו את השבת ואת ארץ הבחירה, קורא לנו בניו, נתן לנו את התורה, לגדולתו אין חקר, אין עצה ואין תמונה, את יציר כפיו ברא, נטע בו נשמה, נטע בו נשמה. שבוקעת ריקים משאלות עם הגשימה פותחת שעורים, בך נגילה, בך נשמח, בישועתך, במצוות, בחסדים ובשירי זמרה. רק התחלות קשות בכל דרך וכיוון, מקפץ ומדלג לו תורכים לו הניגון. יש פה יש בו חן ויש בו חסד, רחמים ואהבה, אמונה שיתהפך הכל לטובה. נתן לנו את השבת ואת ארץ הבחירה, קורא לנו בניו, נתן לנו את התורה. לגדולתו אין חקר, אין עצה ואין תבונה, את יציר כפיו ברא, נטע בו נשמה, נטע בו נשמה.
אדם זכה עזר, לא זכה נגדו. ליקוט אחרון לסיום בעזרת השם יתברך. זיווגו של האדם הוא מהקדוש ברוך הוא. ואנחנו לומדים את זה מהתורה, אנחנו לומדים את זה מהנביאים, לומדים את זה מהכתובים, ולא ראוי לבטל את מה שהקדוש ברוך הוא מקשר. אדם צריך לדעת שהאישה היא המתנה שנתן לו השם, ולא ראוי לבעוט במתנת שמיים. מלמדים חכמנו שצריך האיש לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו. גם האישה מחויבת להקפיד על כבוד בעלה, לשמור על כבודו ביותר. עכשיו, אם יהיו שני בני הזוג ותרנים, אם יהיו סלחנים האחד כלפי השני, אז בוודאי שבביתם ישכון השלום, כמו שנאמר, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. ההורים גם יחד יחנכו את ילדיהם להתרחק מאהבת עצמם, שהיא מקור כל הרע והשחטת המידות. המקום הראשון שבו הילד מתחנך הוא בבית הוריו, ויש ללמדו מצוות, יש ללמדו יראת שמיים, וכן צריך לדעת שכל הורה מחויב ללמד את בנו תורה. ביתו של האדם הוא המקום שבו הוא בונה את מידותיו, ולכן צריכים יותר האב והאם להיזהר שלא לבוא לידי סכסוך לעיני הילדים. אמרו בחז"ל שכל הנושא אישה כשרה כאילו קיים את כל התורה, ועליו הכתוב אומר, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. אז בזכות נשים צדקניות אנחנו גם עתידים להיגאל. אשרי הגבר שחפץ בו השם יתברך וזיכה אותו לאישה שהיא כגפן פוריה, שמרכינה את ראשה ולא מתגאה, משעבדת ממש את כל נפשה לחינוך בניה לתפארת, ופריה כפרי הגפן המסמכים אלוקים ואדם. מאידך, אוי לו לאדם שלא זוכה לאישה כשרה ובניו יוצאים לתרבות רעה. אמרו בגמרא שכל אדם שאין לו אישה הוא אינו אדם. כשם שיש לאיש כישרונות שאין לאישה, כך גם לאישה יש כישרונות וסגולות שאין באיש. כישרונות ומעלות שיש באישה, כמו הביישנות, הצניעות, רקות הלב, הנדיבות, החמלה והרחמנות, ויש באישה גם את האמונה ואת הכישרון לסבול יסורים. בדברים מסוימים אנחנו רואים שיש לאישה הבנה הרבה יותר עמוקה משל האיש. והאישה צריכה להשלים במעלותיה, כאמור, האישה צריכה להשלים במעלותיה את מה שחסר לאיש, ושניהם יחד צריכים לאהוב ולכבד זו את זה. האישה נועדה להקל מעליו, לקיים הרבה מהחובות שמוטלים עליו. אם האישה למשל תרצה להיות תלמידה חכמה, תרצה להיות תלמיד חכם, והיא תרצה לעסוק תמיד בעבודת השם יתברך, אז לאיש אין עזר, ואז הם לא יזכו. לכן התורה לא הטילה הרבה מצוות לאישה, מפני שהיא צרודה בצורכי הבית. אומרים חכמנו שלא תמיד מומלץ ללכת אחר עצתה של האישה. שההולך אחר עצת אשתו בעיניים עצומות, עלול להישבר קשות. כאשר אדם ירצה לשאת אישה, הוא צריך להתבונן יפה יפה, אם האישה היא תוכל באמת להיות עזר כנגדו בחיים. אדם צריך לדעת ולהכיר את תכונות נפשה, להכיר את מידותיה, כי זה כל האדם. מכיוון שהדבר הוא קשה מאוד לרדת לסוף דעתה של האישה, אז יעצו לנו חז"ל ואמרו, תן עיניך במשפחתה. קח לך אישה מבית אבות ישרים, שבו בוודאי היא חונכה על ברכי התורה, היא חונכה על המידות הטובות. כמה הזהרות הזהיר אברהם אבינו את אליעזר עבדו, כמה הזהיר אותו שלא ייקח אישה ליצחק ממשפחה רעה, שלא ייתן את עינו רק לפה חוץ לאושר ולשפע, אלא שישים לב על יושר מידותיה. כתוב, אומרים חכמים, לעולם משתדל אדם לישא אישה בת טובים ממשפחה צנועה וקשרה. לא יאהב רק את יופיה וכישרונותיה. שעל זה נאמר שקר הבל היופי, שקר החן והבל היופי. אלא אישה יראת השם היא תתהלל. לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. אם תהיה אישה עם משפחה יקרה, מובטח לו שהיא תהיה קשרה כשאר בני משפחתה. אבל הנושא אישה לשם ממון או נוי או יופי, אז כשתהיה אצלו, יסבע ממנה ואז תימאס עליו. ככה בדיוק חז"ל מסבירים. למה אישה צריכה לנהוג כבוד בבעלה כמו באביה, שתשתדל לעשות רצונו ולא תחיץ אותו, לא תהיה אישה מתנגדת חס ושלום. וצריכים שניהם ממש להסכים זה עם זה בעצה נכונה. כשיראה האיש את עצת אשתו שהיא עצה טובה ונכונה, אז יקבל אותה בשמחה ובאהבה. כל שכן האישה צריכה לקבל את עצת בעלה. כאשר האיש והאישה הם טובים זו עם זה ומסכימים ביחד, אז תהיה חבורתם נאה ונעימה כשהוא מקבל את עצתה והיא מקבלת את עצתו, ועל זה נאמר אשת חיל עטרת בעלה, אשת חיל שמסייעת לו בכל יכולתה, נותנת לו עצות טובות, שומרת את ממונו, משתדלת בצורכי ביתה ועושה צורכי בעלה בעצמה, ולא על ידי אחרים. אם יהיו דבריה בכן ובנחת ובענווה, אז היא תזכה לכבוד, כמו שנאמר, אשת חן תתמוך כבוד. אם תהיה אישה לבעלה כשפחה, הוא יהיה לה לעבד ויכבד אותה כמו גבירה. ולהפך להפך, אם היא תתגדל עליו, הוא יהיה עליה כמו אדון. מה שאומר שהם לא זכו, ואז אש אוכלתן, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, לא זכו, אש אוכלתן. אז צריכה אישה תמיד לשמור שיהיו בגדי בעלה, יהיו תמיד נקיים, אם יבואו קרוביו, תכבד אותם, תקבל אותם בסבר פנים יפות. אישה שמתנהגת כך עם בעלה, כאילו שהיא שמה כתר על ראשו. אישה רעה שאינה חוששת לתועלת בעלה ולא אכפת לה אם יהיה עשיר או עני, אם יתכבד או יגונה, ותובעת ממנו להוציא יותר מדי, הרי היא כמו ריקבון בעצמותיו. חז"ל אומרים שאם הבשר יירקב, אפשר שיתרפא, אבל העצם אם היא תירקב, אין לה תקנה. כך היא הדוגמה לאישה הרעה. נסיים את הפסוק שנאמר עליו, לכן יתפלל כל חסיד אליך, שכל חסיד, שכל אדם צריך להתפלל להשם יתברך, שיזמין לו אישה משכלת, שיזכה למצוא אישה טובה, אפילו אם הוא חסיד, ואם אשתו לא תהיה הגונה, הוא עלול לסור מן הדרך הישרה. והעניין הזה של הזיווג הוא גדול מאוד, וכל מי שאינו נושא אישה נקרא פלא גופה, ואין הברכה שרויה בדבר. ברכה לעולם לא יכולה להיות שרויה בדבר שהוא פגום וחסר. האיש על ידי האישה נקרא גוף שלם, ואין הברכה מצויה בביתו של האדם אלא בזכות אשתו. כתוב שאדם שנושא אישה נמחלים לו כל עוונותיו, והשרוי בלא אישה, שרוי בלא טובה, בלא ברכה, בלא תורה, בלא חיים. מתפלל כל אדם לאישה טובה, מצא אישה מצא טוב. זה טוב, מצא אישה מצא טוב. כן, אומרים, לא, מצא עוד יותר טוב. לא נכון. מצא אישה מצא טוב. מה זה לא טוב? לא טוב להיות האדם לבדו. זה לא טוב. טוב זה מצא אישה מצא טוב. לא טוב זה לא טוב להיות האדם לבדו. אין טוב אלא תורה. אישה יראת השם היא תתהלל. אישה שיראת שמיים באוצרה, להזיש ואישה זכור, שכינה ביניהם. היא רצון שהליקוט הזה יזכה אותנו ויזרז לנו את שידוכנו ואת זיווגנו, לי ולכל מי שצריך בעזרת השם יתברך. אנחנו ממש נמצאים בשלהי התוכנית שלנו, שהיום הייתה, מה לעשות, הזמן קצר, המלאכה מרובה, וככה זה כשנהנים. אנחנו, לפני שאנחנו נסיים, לא לפני, שקודם כל נגיד ברכות וישר כוח לרב אברהם ציון, ולכל אנשי שלומנו שם במשפחת רדיו, ברסלב, רדיו כל הנחל, לכל המאזינים היקרים והנאמנים, ספרו לחברים על הרדיו שלנו. יש לכם שאלות, הערות, באלף או בעין, אתם מוזמנים דרך האפליקציה, דרך הכתובת של האתר, להיכנס, לכתוב ולשאול, אנחנו נתייחס לכל בקשה, בקשות של שמיעת שירים, נושאים מסוימים שתרצו לדבר, תרצו בעצמכם לספר לנו, להגיד לנו בשמחה ובאהבה. כמו כן, אני אגיד לכם שהדיסק רש לקיש ניתן להורדה חינם באינטרנט. יש כאן באתר שלנו, באתר של שמחה, קישור מיוחד להורדת כל השירים, עם האפשרות של שמיעה לפני ההורדה. אז כך שהקישור עצמו הוא קישור ידידותי, הוא קישור שתספרו גם לחברים שלכם על הדבר הזה. אנחנו מודים לכם, כל הדיבורים הללו נועדו על מנת שתתרבה האהבה והאמונה בהשם יתברך, שיתרבה אהבת חינם בינינו, שנזכה למידות טובות, שנזכה לתשובה אמיתית, שנזכה לתשובה שלמה, ונזכה להתברך בכל מלא דמיטב הברכות הכתובות בתורה, נזכה להידבק ברבנו, נזכה להידבק בהשם יתברך, ואנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע גם בתוכניות הבאות שלנו, כל יום שלישי כאמור, בין השעות 2-4, נשוב ונשתומע שוב. אז אנחנו נסיים את השידור הנפלא שלנו עם השיר שנקרא אם אתה מאמין, ותודה שוב על ההקשבה, שלום שלום ושוב שלום.
שיכולים לקלקל, תאמין אם לך מקיים אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן ליאני חזקי לבא לי פול אדם לבא לי פול אדם ליאני חזקי לבא לי פול אדם שקלקל על ידי מעזב שקלקל על